רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevi.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevi.com. אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, imanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה, עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
אליפות העולם באתלטיקה בברלין לפני 10 שנים בדיוק הייתה אליפות מהממת, לא מהעולם הזה. כבר יצא לנו לדבר בפודקאסט כאן על החיבור ההיסטורי בין אתלטיקה לבין ברלין. כמה פעמים העיר המדהימה הזאת היוותה קרקע תרתי משמע לשיאים בספורט ולאירועים בלתי נשכחים שקשורים לספורט ולאנושות בכלל. השבוע ההוא בקיץ 2009 לא היה שונה. קודם כל, התופעה שנקראת יוסיין בולט הגיעה אז לשיאה. בולט, אז וגם היום האלוף האולימפי, ניצח בריצת המאה מטרים כשהוא שובר את שיא העולם ומעמיד אותו על תוצאה בלתי נתפסת, 9:58. זו תוצאה שלא חשבנו שנראה אי פעם, ומי יודע, האמת, אולי באמת גם לא נראה עוד הפעם. בולט הצעיר לא שחזר הופעה כל כך מושלמת כמו בערב ההוא בברלין, ולכן זה כמובן שיא העולם ב-100 מטרים עד היום, שנתיים אחרי פרישתו של הפנומן מג'מייקה. כמה ימים אחרי ההופעה המחשמלת של בולט באצטדיון האולימפי, הייתה עוד הופעה מדהימה, מרתקת, שגם את התוצאות שלה אנחנו בעצם במובן מסוים סוחבים עד היום. גמר ריצת 800 מטרים נשים יצא לדרך, והוא היה משהו מיוחד.
Down to their marks. Kuro, Martinez, Krevshin, Semenya, Meadows, 7 over to Koskai and Kuzma go round the bend for the first time in the women's 800 meters final. And Semenya of South Africa.
מי שמיד בלטה בגמר הזה הייתה רצה דרום אפריקנית צעירה בת 18, אז אלמונית למדי בשם קסטר סמניה. הקהל באצטדיון ומול הטלוויזיה לא יכול היה שלא להתפעל מהרצה החזקה והמשכנעת, מהשליטה בקצב וגם מההופעה החיצונית שלה. שוב ושוב חזרה שאלה תהייה של הצופים ברמות כאלה ואחרות של פוליטיקלי קורקט. שמרו לעצמם, מה אנחנו רואים כאן? היא לא נראית כמו אישה, היא נראית כמו גבר.
Semenya pushes on again and she's breaking away. There is no response now from Krevshin. 1:55.46. Well, that smashes the world list by almost 2 seconds.
הזמן של המנצחת דקה אחת, 55 שניות ו-45 מאות. התוצאה הטובה ביותר בעולם באותה השנה. ניצחון מסחרר לסמניה. אבל כמה ימים אחר כך הודיעה התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, ה-IAAF, ארגון שאנחנו נדבר עליו לא מעט בפרק הזה, שהוא משהה את התוצאה ומתחיל בבדיקת מגדר, ג'נדר טסטינג, למנצחת. 10 שנים חלפו, קסטר סמניה זכתה מאז בשתי מדליות זהב אולימפיות, בעוד שתי מדליות זהב באליפות העולם, ועדיין היא נאבקת באותה סוגיה שטרם נפטרה, היא צריכה להוכיח לעולם שהיא אכן אישה. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, תודה על התגובות בפרק האחרון שבו אירחנו את מודי ברון על אולפן ליגת האלופות, והיו משחקים חבל על הזמן סביב הפרק הזה. היום אנחנו עם סיפור מרתק שחורג בהרבה מגבולות של מסלול אתלטיקה או ספורט בכלל, סיפור על מגדר, על פיזיולוגיה, על גנטיקה, ואולי יותר מכל, אתם יודעים, פשוט על מוסר. אני שמח להגיד שלום למרואיין שלי היום, מולי אפשטיין, היי מולי.
שלום וברכה, היי בן.
למי שלא מכיר, כמובן פיזיולוג, המנהל המדעי של הוועד האולימפי הישראלי ופרשן אתלטיקה ותיק, שלווית גם חלק גדול מהניצחונות האלה של קסטר סמניה. מולי, לפני שאנחנו מתחילים היום בפינה ההיסטורית, לכבוד ההצלחה הענקית של אייקס שהדיחה את אלופת אירופה ריאל מדריד, תומר פדלון חוזר לפעם האחרונה שאייקס בעצמה הייתה אלופת אירופה, 1995, עם קלויבר, דוד, סיידורף, ליטמנן, ונדרסאר, האחים דבור ועוד ועוד שמות. חכו לזה, אנחנו עדיין בתקופה הזאת של השנה כל הזמן בסביב ליגת האלופות. זה בעקבות המלצתו של המאזין אביתר טנה הפרק הזה, ונזכיר לכם שאתם מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק לרשת עושים היסטוריה, ולעקוב אחרינו בטוויטר עושים ספורטקאסט. אגב, גם באתר שלנו של עושים היסטוריה עדיין יש את סקר המאזינים, מאוד נשמח שהמאזינים הקבועים שלנו של התוכנית הזאת או של כל תוכנית אחרת תביעו את דעתכם. אתם מוזמנים לעשות את זה, ויכולים לעקוב אחריי גם באופן אישי בטוויטר, בן מיטלמן באנגלית. מולי, גם לך יש טוויטר?
מולי אפשטיין באנגלית ברצף.
מולי אפשטיין באנגלית, ומאוד מאוד מומלץ למי שמתעניין באתלטיקה, בפיזיולוגיה, בכל הדברים שאתה מצייץ עליהם בכישרון רב. מוזמנים גם לשלוח לי ישר למייל תלונות, חיזוקים, הצעות, עצבים, מה שאתם רוצים, גם לפינות של תומר. המייל שלי זה בן אם, במילה אחת, את ch2news.tv. בן אם את ch2news.tv, הכל ביחד. זהו. מולי, בוא נתחיל מהסוף. בימים אלה ממש בית הדין הגבוה לערעורים בתחום הספורט, הקאס שיושב בשוויץ, דן בעתירה של סמניה נגד החוק החדש. אנחנו שוב מדברים על חוק ממש מלפני כמה חודשים של התאחדות האתלטיקה, שבעצם שבר את הכלים והחליט באופן תקדימי לחייב את סמניה לעבור טיפול שיוריד את רמות הטסטוסטרון בגוף שלה. אני שוב מדגיש את הנקודה הזאת, ספורטאית נדרשת לשנות את המערכת הביולוגית שלה כדי שיותר לה להמשיך להתחרות. עכשיו אני כבר אומר שאנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני שהתקבלה התוצאה הסופית בשוויץ, אבל כבר המשפט הזה מולי, כפי שמודים גם הדיינים ועורכי הדין של כל הצדדים, זה משהו חסר תקדים.
לגמרי, תראה, ציינת בפתיח שלך, הכל החל ב-2009, אליפות העולם בברלין, כשהיו כבר שמועות לפני זה, זאת אומרת, כבר ידעו שבדרום אפריקה יש איזושהי נערה, שנראית קצת חריגה מבחינת המימדים שלה, מבחינת החזות החיצונית שלה, ושרצה די מהר. וביקשו מהדרום אפריקאים לבצע איזה שהן בדיקות אימות מין, מגדר, לפני שהיא מגיעה לזירה העולמית, לבמה הגדולה בברלין. הדרום אפריקאים ביצעו איזה שהן בדיקות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, קסטר סמניה הגיע, והשאר היסטוריה. ההשתלשלות של העניין הזה עם החוקים ועם ההשייה והחזרה, ובאמצע הערעור של אתלטית אודית ספרינטרית, עצנית ל-100-200 מטר ששמה בקס באותו בית דין גבוה לערעורים, בעצם ערעור על ההחלטה של ההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית, ה-IAAF, אנחנו רואים שיש כאן ממש מה שנקרא לשבת על המדוכה, ואי אפשר לצאת מזה. ההחלטה היום של הקס שצריכה להתקבל, כמו שאמרת, עד ה-26 במרץ, מפגישה פה בעצם מגוון גדול מאוד של דעות, של גישות, של סקטורים. זה כבר חורג מעבר לעניין של האתלטית עצמה. יש פה משמעות גדולה לאתלטיות אחרות שיש להם אולי מבנה דומה, או שהן משויכות לאותה קבוצה שנדבר עליה עוד מעט. ויש פה גם הרבה פוליטיקה, אתה יודע, זה דרום אפריקה עומד, שרת הספורט של דרום אפריקה, יש פה הרבה מעבר. רק תראה את ההרכב שהגיעו איתו לבית דין, קסטר סמניה הגיע עם 10 נציגים, זאת אומרת, עורכי דין, אנדוקרינולוגים, מומחים בענייני מגדר, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית הגיעה עם 5, והם צריכים לקחת איתם מטען עצום.
ואתה יודע, קצת אם נקביל את זה לעולם שלנו, של היועץ המשפטי, אני חושב שמה שלא יחליטו הדיינים, הם יקבלו על הראש מהצד השני, ככה או ככה, או שהם עשו החלטה מוסרית נגדה, או שהם פגעו בספורט, משהו פה יהיה לא בסדר.
לגמרי, לגמרי.
אז בוא נדבר באמת קצת על הגנטיקה של קסטר סמניה מולי, כי מה לעשות, זה חלק מרכזי בסיפור, גם אם זה אולי לפעמים לא כל כך נעים. ממה שכן הודלף מבדיקות המגדר שערכה להתאחדות האתלטיקה לפני כמה שנים, נטען שקסטר סמניה נולדה ללא רחם, ללא שחלות, ובאופן נדיר היא אפילו נולדה עם אשכים פנימיים. מה שיותר בולט לעין למי שצופה בה, אולי זה פחות חשוב גנטית, אבל זה מאוד בולט, זה מסת השריר העצומה שלה, החזה השטוח לחלוטין, ומה שמתחדד כשמאזינים לה זה גם הקול הנמוך והמאוד גברי. וכל זה הופך אותה מולי למה שנקרא אינטרסקס, אנשים שהמטען הגנטי שלהם לא עונה על הגדרה מדויקת של אישה או גבר, אלא שילוב שבין השניים.
נכון, זו בדיוק ההגדרה, האינטרסקס, או מה שקראו לזה פעם אנדרוגנוס, או היפר אנדרוגינוס, זאת אומרת, הפרשת יתר של הורמוני מין זכרים, או בשם של לקוח מהמיתולוגיה היוונית, שנקרא הרמפרודית. למה הרמפרודית? היה פעם מישהו שקראו לו הרמפרודיטוס, זה היה בן של הרמס ושל אפרודיטה, והייתה איזושהי נימפה שרצתה להתחיל איתו, הוא לא כל כך שם עליה, והיא הייתה רוחצת באיזושהי בריכה, הוא הגיע איזשהו יום לבריכה הזו, נכנס למים והיא נצמדה אליו חזק מאוד, והתפללה לאלים שהגוף שלהם התאמה אחד בשני, והם יהפכו לגוף אחד, ולכן אותו הרמפרודיטוס היה בעצם בעל איברים נקביים, זכריים, ומכאן נולד הסיפור הזה ההרמפרודית. זה אינטרסקס, ובאמת יש כל מיני, אתה יודע, זה יכול להיות מוטציות, זה יכול להיות עניינים גנטיים, מה שמוזר לנו זה נראה כאילו נורא פשוט גבר אישה. מה הבעיה להגדיר בין גבר ואישה? זה הדבר הכי פשוט בעולם. אז מסתבר שהחלוקה הבינארית הזאת, הכל כך ברורה כאילו לכולם, היא ממש מבחינה מדעית לא ניתנת להוכחה, אנחנו רואים את זה היום בספורט. כי יש כל כך הרבה מאפיינים, אם זה גנטיים, ואם זה סימנים חיצוניים, הנושא הכרומוזומלי, הנושא מה שיש גנוטייפ ויש פנוטייפ, ויש את העניין של סימני מין פנימיים, זאת אומרת איברים, בלוטות, גונדות מה שנקרא, יש סימני מין חיצוניים, יש את העניין הפסיכולוגי, איך אתה תופס את עצמך בחברה,
ברור.
איך החברה תופסת אותך.
שזה, אומרת, שזה מסבך את העניין פי כמה.
לגמרי, זאת אומרת, אין לך משהו אחד שאתה יכול לבוא, לשים עליו את האצבע ולהגיד, זה גבר, זו אישה, וזה נורא מוזר. ולכן היום ההתחבטות הזאת היא, בתוך הסוג החדש הזה, מה שגם המין השלישי, שבספורט יש אותו דרך אגב יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה. אם אני לוקח למשל בספורט הישגי, יש 7 מתוך 1,000 ספורטאיות ברמה אולימפית, מוגדרות כאינטרסקס. אם אני אקח באוכלוסייה הרגילה, זה פי 140 פחות. אתה יודע, באופן טבעי, אני אתן לך דוגמה, אם למשל נערה שמתבגרת, מתפתחת, היא קצת יותר מה שנקרא הורמונלית טסטוסטרונית, יותר הורמון המין הזכרי, קצת יותר, אז היא נראית קצת יותר שרירית, היא יותר חזקה. באופן טבעי, אם היא אוהבת ספורט, היא לא תלך למשל להתעמלות אומנותית, היא תלך למקצועות של כוח והיא תצליח שם. זאת אומרת, יש כאן בחירה טבעית שמנקזת את הספורטאיות האלה לתוך עולמות ה...
מרכזת את הנערות האלה לתוך הענפים.
נכון, נכון.
אז בוא אני באמת פה רוצה לעשות את הקישור לספורט. בהקשר הספורטיבי, היתרון הגדול במרכאות או שלא במרכאות של קסטר סמניה פני רוב המתחרות שלה הוא אותו ייצור מוגבר של הורמונים זכריים, ובראש ובראשונה כבר נגענו במילה טסטוסטרון. זה מה שבעצם הוביל את התאחדות האתלטיקה לקבוע, אין פה פייר פליי, סמניה נהנית מיתרון לא חוקי. אז קודם כל ספר לנו קצת באמת על הטסטוסטרון עצמו, דיברנו על זה פעם בכתבה גדולה שאני עשיתי גם בחדשות, מה הוא בעצם ולמה הוא נותן בספורט יתרון כל כך משמעותי?
טסטוסטרון זה מה שנקרא הורמון המין הזכרי, למרות שגם בנשים מייצרות טסטוסטרון, וגם גברים מייצרים הורמונים נשיים, למשל אסטרוגן. אבל הוא ההורמון המובהק, זה הורמון שמיוצר אצל הגבר בבלוטות, באשכים בעצם, והוא אחראי לכל המאפיינים של גבר. זאת אומרת, אם זה מבחינה חיצונית, זה נושא של סיעור על הפנים, קול יותר, ונושא של מבנה הגופני, שרירים, פחות אחוזי שומן, מבחינה פיזיולוגית, אז יש יותר דם, עצמות יותר צפופות, מקנה ביצועי כוח, יותר טובים, נושא של אגרסיביות משויכת לטסטוסטרון, הוא מעלה את הרמה של התוקפנות, זאת אומרת כל אותם דברים של גבר, של הגבר הטיפוסי.
איך ניתן למדוד רמת טסטוסטרון בבדיקת דם פשוטה?
כן, אין שום בעיה, אתה בודק את זה בבדיקת דם, הטסטוסטרון הזה מופרש אל הדם, לנשים יש ריכוזים מאוד מאוד קטנים, אם אני אתן דוגמאות זה מרמה של 0.12 עד 1.79 ננומול לליטר, לגבר יש משהו כמו בטווח של בין 7 ל-30. זאת אומרת, משהו כמו פי 10, פחות או יותר מאשר לנשים.
ופה בדיוק הנקודה שיש בחורה כמו סמניה, כבר עונה יותר על ההגדרה של גבר ולא של אישה, בהקשר הזה.
בהקשר הזה, נכון. אם כי, אתה יודע, נעשו הרבה מחקרים לאורך השנים, ולא הוכיחו באופן חד משמעי, יש כל מיני מחקרים, שהטסטוסטרון כשלעצמו, הוא זה שמשפיע באופן בלעדי, ואם למישהו יש יותר טסטוסטרון, הוא יהיה יותר טוב, נקודה. אני אתן לך דוגמה, בעולם הגברים, אתה תיקח את הריינג' שציינתי, מ-7-8 ננומול עד ל-30, יכול להיות ספורטאי שהוא אלוף עולם שיהיה לו 15 יחידות, ויהיה ספורטאי אחר שיש לו 25, ולאו דווקא שהוא יהיה יותר טוב. זאת אומרת, זה לא חד משמעי. זה נכון, ככל שהריכוז שלך בדם הוא נמוך יותר, סדרי הגודל והמכפלות משפיעים יותר. לכן, בזמנו, מזרח גרמניה, ברית המועצות, העולם המערבי מהצד שלו, זיהו את הטסטוסטרון הסינתטי, את אותם סטרואידים אנבוליים שנתנו לספורטאיות בעיקר, אנחנו זוכרים את הספורטאיות המזרח גרמניות, את הרוסיות, שהיתרון הגדול שלהם היה משום שאותו הורמון משפיע באופן יותר דרמטי מאשר הוא ישפיע אצל גברים, משום שאצל גברים הריכוז הוא גבוה. זה הסיפור.
אם סמניה הייתה נולדת אז, כנראה שלא היינו בכלל מדברים על זה היום, ולא היו עושים לה כל כך הרבה צרות. אז תשמע, הסכמנו שלסמניה יש יתרון כלשהו, בין אם גדול או קטן, על פני מתחרות אחרות, בדמות אותם הורמונים זכריים והרמה המוגברת של הטסטוסטרון. אי אפשר להכחיש את זה. זה ודאי, זה ביולוגי, אבל עכשיו באמת העסק מסתבך. כי מה עושים עם היתרון הזה? האם קסטר סמניה רימתה? ממש לא. בטוח
לגמרי
שלא.
לגמרי לא.
האם היא עשתה משהו מכוון במזיד כדי להשיג את היתרון הזה? לחלוטין לא. וזה באמת גם קו ההגנה שלה כל השנים ושל עורכי הדין. הם אומרים, איך אתם יכולים להאשים מישהי על משהו שהוא טבעי, שהוא גנטי, ככה היא נולדה?
נכון, זה... היא אומרת, אני רוצה לרוץ בגוף איתו נולדתי. זה הגוף שלי, לא עשיתי שום דבר, אני לא פושעת כמו ספורטאיות וספורטאים בעבר שהכניסו לגוף טסטוסטרון מלאכותי בכדי להעצים את ההישגים. זו אני. כפי שאנחנו יודעים שענפי הספורט הם ענפים שבנויים על מוטציות. כך למשל שחקן כדורסל שבגובה של 2.20 מטרים, אז יהיה לו יתרון על פני שחקנים אחרים. קח את מייקל פלפס, שהוא סוג של מוטציה, כי יש לו פלא גוף עליון מאוד ארוך ורגליים קצרות, ומוטת זרועות שלו היא הרבה יותר גדולה, ארוכה מאשר הגובה שלו. תופעה דרך אגב שנקראת מרפן סינדרום, שאנחנו יודעים שדבר כזה גם יכול להוביל לסוג של מחלות, אבל זו מוטציה, כמו שלזרוק דיסקוס תהיינה זרועות מאוד מאוד ארוכות. אנחנו יודעים שהספורט הוא ספורט של מוטציות.
שמע, גם ככל שהמחקרים הגנטיים מתקדמים, אפשר יהיה לפרוק כל דבר, אפשר יהיה לדעת בדיוק רמות קורדינציה של איך, כמה אתה נולד במטען הגנטי שלך וכו', אין לזה גבול, כל אחד נולד עם מה שהטבע נתן לו וההורים, נכון, וההורים שלו.
נכון, אנחנו יודעים היום שהגנטיקה היא משחקת תפקיד מאוד משמעותי, אנחנו יודעים לזהות את הגנים שעושים רצים למרחקים ארוכים יותר טובים, יודעים לזהות את הגנים שבתכונות יותר של ספרינטרים, למרות שעדיין המחקר הגנטי, כמה שהוא מתקדם, לא יודע להגיד לך לזהות את הטובים ביותר מבין הטובים. עד היום לא נמצא גן שמראה למה הקנייתים או למה האתיופים טובים בריצות למרחקים ארוכים, או למה ג'מייקנים טובים בריצות הקצרות. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו סוג של ספקטרום, שבתוכו גם קסטר סמניה נעה.
אגב, סליחה אם אתה כבר רוז, כי זה תמיד נקודה נורא מעניינת. אנחנו קצת בורחים, אבל הקנייתים והאתיופים בריצות ארוכות לדוגמה, זאת אומרת, אנחנו יודעים על הגנטיקה שמאפיינת את כל מזרח אפריקה, ואנחנו פשוט לא יודעים למה השבטים המסוימים הם הכי מצליחים, זה מה שהתכוונת?
אנחנו לא...
או שאפילו אנחנו לא יודעים למה קנייתי יותר מצליח מאמריקאי.
אנחנו לא יודעים להצביע על הגנים, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, משום שיש להם גן מסוג כזה וכזה, זה הופך אותם ליותר טובים מאחרים. אנחנו יודעים שיש להם משהו במבנה, משהו בסביבה שהם חיים בה, ברמה של אפריקה, בחשיפה לתנאי הגובה, בסוג החיים שלהם, בזה שמגיל קטן, אתה יודע, צריכים ללכת לבית ספר או לרוץ לבית הספר, הלוך חזור ארבע פעמים ביום.
זה כבר דברים סביבתיים, אבל אין את הפרט הגנטי.
אין את העניין הגנטי, שאתה יכול לעשות היום איזשהו מיפוי, לעשות איזשהו טסט ולהגיד, הנה, אלה, לא יודעים. יודעים שיש המון כישרונות שם, אתה לא יודע להביא את זה לידי ביטוי, כתוב, מוכח, ברמה הגנטית.
שפע, גם באיזשהו מקום כשאפשר יהיה לעשות את זה, שוב, זה קצת יוציא את הכיף מהספורט, כי יעשו בדיקות לילדים, יגידו, אוקיי, אתה לריצם למראטון, אתה לדיסקוס, אתה לפה, אתה לשם, זה כבר יהפוך שוב לקרב בין גנטיקאים אולי, והיום פשוט אתה לא, כל אחד עם מה שאלוהים יצר אותו. וזה מה שאמרה קסטר סמניה, אלוהים יצר אותי בצורה שאני, וככה אני מקבלת את עצמי, ולא במפתיע מולי, אנחנו מתקדמים באמת קצת לעולם המוסר, כי המשפט הזה מעורר סוגיות מאוד כבדות משקל, אפילו באום גורמים משפטיים עוקבים, האם מה שנעשה לסמניה לא מפר זכויות אדם בסיסיות. עכשיו, יש טענה רווחת שההתנהגות של ההתאחדות הבינלאומית מבזה, שהם פולשים לפרטיות שלה, הם מתעללים בה, יש אפילו גם, מערבבים פה גם שוביניזם כנגד אישה, גם גזענות כלפי ספורטאית שהיא במקרה או לא במקרה אפריקאית, ואם תרצו גם לסבית, שסמניה היא לסבית מוצהרת שנשואה לאישה, ככה שהכל מתערבב בסיפור הזה, וכל אחד מוצא באמת על מה לדבר. טניסאית העבר בילי ג'ין קינג צייצה שלכפות על אישה עם טסטוסטרון גבוה, לוותר על הבעלות על הגוף שלה ולהכריח אותה לקחת סמים כדי להתחרות בספורט, זה ברברי, מסוכן ומפלה. מה דעתך, מולי, כמי שעוסק הרבה, מנהל מדעי של הוועד אולימפיה הישראלי, עוסק הרבה בעולם, בחיבור שבין גנטיקה לבין התוצאות ופסילה של ספורטאים אפילו, מה דעתך על כל הדברים האלה?
תשמע, אם אני אומר שהעסק הזה מורכב, אתה יודע, לא חידשתי פה שום דבר, עובדה שעשר שנים מתעסקים עם הדבר הזה ולא יודעים, אין מוצא. מאחר שהעולם נהיה הרבה יותר פתוח ומודע וקבלה, גם של דרך אגב של טרנסג'נדרים, שזה בעצם יכול להיות אינטרסקס, אותו גבר, אישה שיש להם מין גם וגם, שבחרו צד ועברו לצד השני ורוצים להתחרות במין החדש שלהם, אז קודם כל הדבר הזה, הוועד האולימפי הבינלאומי, התאחדות האתלטיקה כבר נדרשו ויש חוקים.
תכף נדבר על זה.
בעניין הזה. לגבי האינטרסקס, אם אני לוקח כרגע, אני פחות מתמצא בעניינים הסוציאליים וזכויות אדם וכדומה, יותר מכיר את הצד הביוכימי, את הצד הפיזיולוגי, הצד המדעי. ההחלטה הזאת היא על הערך, ערך הסף, זאת אומרת שיהיה 5 ננומול ליטר טסטוסטרון, שצריך להוריד את הרמות אל מתחת לזה, אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון. מצד שני, זה הדבר הכי קל. כי אף אחד לא מדבר על זה. אם למשל, בוא ניקח את קסטר סמניה, שהיא בת 28 היום, בוא נאמר שהיא מדברים עליה בעשר שנים האחרונות על הנושא של הטסטוסטרון. יכול להיות שבמהלך התקופה היא קצת לקחה תרופות שהורידו את זה, ולכן החזירו אותה להתחרות. אבל אף אחד לא יודע מה עושה טסטוסטרון לאורך כל החיים, אכן, אם הוא אכן ברמות גבוהות, איך הוא משפיע על הזיכרון השרירי? איך משפיע טסטוסטרון שאתה סוחב איתו, איתך בדם, במשך 20 שנה, 30 שנה, מה זה עושה לזיכרון השרירי? והאם אתה מוריד אותו היום, כמה נהנית מהיתרונות לאורך כל השנים האלה? זאת אומרת, אני מנסה להבין,
אתה אומר שלצורך העניין, גם אם סמניה עכשיו תתחיל בטיפול שיוריד את רמות הטסטוסטרון, אף אחד לא הוכיח שזה שרמות הטסטוסטרון עד היום בחייה היו גבוהים, לא יעניק לה גם יתרון.
בדיוק, בדיוק, ואני לוקח את זה בזמנו היו טענות על ג'סטין גטלין, האלוף עולם בריצת 100 מטר מלונדון 2017, היה אלוף אולימפי ב-2004, אחר כך נתפס על שימוש בחומרים אסורים, הושאל ל8 שנים, קיצרו לו את העונש, היה ריב העיקה של יוסן בולט.
הוא זה שניצח במרוץ הפרישה של בולט בעצם.
נכון, בלונדון. והיום הטענות הביולוגיות אומרות, אוקיי, הוא היום בוא נאמר נקי, אבל השנים שבהם הוא לקח את הסטרואידים האנבוליים, את הטסטוסטרון, יכול מאוד להיות שהם השפיעו ברמה של גרעין התא, שיש זיכרון שהוא נושא איתו, והיכולת שלו להגיב לאימונים היא טובה יותר מכאלה שלא לקחו מעולם. ועכשיו מה אתה תלך ותעשה עם כל מיני חבר'ה מוכשרים, שהם בינתיים מתחת לרדאר, הם בגילאים צעירים, בוא נגיד סביב 20, עדיין לא טופ אטלטס, ומחליטים לתת להם סטרואידים מתוך הנחה שזה, השריר יזכור את זה, ואחר כך יהיו ביצועים טובים יותר. זאת אומרת, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מסובך. אני יודע שבקרוב יתחיל מחקר, כבר חלק עשו על בעלי חיים, לראות מה קורה מבחינת הזיכרון השרירי הזה, ויכול להיות שמכאן ילכו להחלטות לבני אדם. כרגע התמונה היא מאוד מורפלת.
עכשיו, ה-IAAF בעצם אומר דבר, כמו שאתה אומר, מנסה כביכול לעשות את זה מאוד פשוט. להגיד, יש רמה מסוימת של טסטוסטרון, אי אפשר לעלות מעליה. שזה כמה?
עכשיו זה 5 ננומול, היה בעבר, עד לא מזמן היה 10, זאת אומרת ש...
עוד יותר הורידו.
בדיוק, שקסטר סמניה, תאמין, 10 ננומול זה כבר רמות של גברים, זאת אומרת, התירו את זה לנשים, עכשיו הורידו את זה בחצי.
עכשיו, אנחנו יודעים מה, איך הגוף מגיב, אם באמת, לצורך העניין, בית הדין בקאס יחליט שבאמת הוא הולך עם ההתאחדות הבינלאומית של אתלטיקה, וסמניה תצטרך להוריד את הרמות הטסטוסטרון, בהנחה שהיא לא תפרוש ותרצה להמשיך להתחרות, כי היא כמובן מכוונת למדליה בטוקיו בשנה הבאה. מה זה יעשה טיפול כזה? האם אנחנו יודעים איך זה ישפיע עליה גם תחרותית, אבל לא פחות מזה מעניין, בריאותית, אישיותית, לפעמים אתה יודע, שוב, כשמתערבים, כמו שבילי ג'ין קינג רמזה, כשמתערבים במבנה הורמונלי של גוף האדם, אנחנו יודעים שיש לזה השלכות לא קלות לפעמים.
נכון מאוד, אתה מדבר על הורמונים, והורמונים מופרשים בגוף ברמות מאוד מאוד קטנות, דיברנו על הננומול לליטר, שזה ערכים מזריים, וזה עושה שינויים ענקיים, אפילו רמות קטנות. לכן כל התערבות יכולה כמובן להשפיע. צריך להבין שהטסטוסטרון אצל נשים מיוצר בדרך כלל בבלוטת יותרת הכליה. אצל גברים הוא מיוצר בעיקר באשכים, לכן הכמויות הן הרבה יותר גדולות. עכשיו, כנראה אתה מניח שהמקור של טסטוסטרון אצל קסטר סמניה, ודיברת על כך קודם, מקורו באשכים פנימיים חבויים, מה שנקרא אשכים תמירים, שמה שמאפיין אינטרסקס, יש מברי עברי מין גם גברים גם נשיים.
כן.
זאת אומרת, עצם האשכים התמירים האלה, קודם כל זה גורם סיכון גדול מאוד לסרטן האשכים. זאת אומרת, מבחינה בריאותית, יכול להיות שההמלצה היא בכלל להסיר אותם בגלל האלמנט הבריאותי. אם אתה רוצה להקטין את רמות הטסטוסטרון, אתה צריך להגיד לה, אוקיי, עכשיו את לוקחת הורמונים נשיים, מה שבעצם עושים טרנסג'נדרים או טרנסקשואל, שעוברים ממייל טו פימל, מגבר לאישה. צריכים להוריד את רמות הטסטוסטרון. לקחת הורמונים נשיים על מנת לדכא את הרמות של ההורמון הזכרי. אז זה מה שאתה אמור לעשות לה. אבל, אני אסבך אותך עוד יותר,
כן.
יכול מאוד להיות, וזה גם חלק מה... שאנחנו מכירים בתסמונות השונות, יש מה שנקרא תסמונת אי רגישות לאנדרוגן. זאת אומרת שיכול להיות שאתה נותן לנשים או לגברים טסטוסטרון חיצוני או פנימי, ואותם קולטנים שאמורים להגיב להורמון, הם בעצם אדישים, הם בעצם לא מגיבים, ואתה יכול לתת כמה שאתה רוצה וזה לא יעשה שום דבר, אז אתה לא יודע את הדברים האלה. לכן קשה מאוד להעריך, אני קראתי את הפיזיולוג הדרום אפריקאי רוס טאקר, בעל דעה מאוד נחשבת בעולם הספורט, הפיזיולוגיה, הוא אמר שאם יורידו לה את ריכוזי הטסטוסטרון לרמות של נשים, היא תרוץ בין 5-7 שניות איתי יותר מהתוצאות שהיא עשתה עד כה, שזה דרמטי.
ברור. בואו ניקח עכשיו את הצד של המתחרות שלה, שהן כמובן גם צד בעניין, כי הן מתחרות איתה ועל אותן מדליות ומפסידות לה בהרבה מאוד מקרים, וטוענות מהצד שלהן, אלה שכן מוכנות להגיד את זה, שיש פה בעיה קשה. אני מצטט מכתבה מצוינת של פז חסדאי שקראתי בוואלה. פולה רדקליף, מדליסטית זהב במרתון, אמנם לא התחרתה מעולם עם סמניה, אבל גם כן בעלת דעה נחשבת בעולם האתלטיקה. והיא אמרה, זה לא עניין גזעני, זה לא קשור לפמיניזם, אבל אי אפשר להתעלם מהיתרונות של רמות טסטוסטרון גבוהות. זה האינטרס של כל מי שרוצה להגן על ספורט הנשים. שים לב, בהגנה על ספורט הנשים בעצם יוצאים במרכאות באופן עקיף נגד סמניה. תמסין מנו, שאלופת העולם באולם לשעבר באותה ריצה של 800 מטרים, כתבה, אם התאחדות האתלטיקה לא תנצח במאבק הזה, אני חוששת לעתיד האתלטיקה הנשית. נשמעו הרבה דעות בנושא, אבל אף אחד מאלה שדיבר לא הקריב את חייו לריצה, התאמן כל כך קשה, רק כדי להתחרות בתחרות לא שוויונית. כלומר, יש טענה נגד סמניה, שחבר'ה, זה אולי לא נעים להגיד, וזה אולי באמת יעשה לה עוול, כי אף אחד לא טוען שהיא רימתה. אבל כל היתר, ואולי כל הספורט, נפגעים כתוצאה מהיתרון הזה שיש לה.
קודם כל, אני יכול מאוד להבין את הטענות של האתלטיות שמתחרות מולה, אבל אני חושב שזה הפחות משמעותי, משום שאנחנו מדברים כל הזמן סמניה, סמניה, סמניה. סמניה בעצם עכשיו מייצרת את העתיד של ספורטאיות האינטרסקס. זה הסיפור, סמניה תפרוש בעוד...
עד רבה, זה לא רק המקרה הזה.
אני אומר, זה הסמניה והמתחרות שלה עכשיו הם תחנה בדרך.
כן.
הסיפור הוא מה תהיה ההחלטה של הרשויות, של ההתאחדות הבינלאומית, של הוועד האולימפי הבינלאומי, שצריך לקבל בעצם את הקביעה של האתלטיקה, כי אנחנו לא דיברנו עד עכשיו על ענפים אחרים. לא דיברנו על ענפי ספורט אחרים, אנחנו מדברים רק על אתלטיקה. וציינתי שהתופעה של אינטרסקס היא לא חדשה בכלל. אנחנו, יש לכל אורך ההיסטוריה של הספורט, תופעות של אינטרסקס מאוד בולטות, סיפורים מדהימים, משנות ה-30 ומשנות ה-40 וה-50, על ספורטאיות שנחשבות אגדות, שבסופו של דבר התברר שהם אינטרסקס. אנחנו מדברים על זה היום בגלל ההד התקשורתי והציבורי והחברתי והפתיחות של העולם, ופה זה יסמן את קו פרשת המים, מה יקרה הלאה. אני בכנות, אני לא יודע מה לומר לך, כי אם אני מסתכל מנקודת מבט של ריצת 800 מטר, אתה רואה שקסטר סמניה היא מדורגת רביעית בכל הזמנים, ב-800 מטר. היא לא סיינית עולם, היא לא השנייה.
זאת אומרת, זה לא שהיא עושה תוצאות שמקבילות לעולם הגברי שם.
זה לא תוצאות גם שדומות לתוצאות שהשיגו נשים בשנות ה-80. אם תיקח את שיא העולם של ירמילה קרטוכווילובה, שהיא נראתה גברית למדי, ככה אני, בלשון המעטה, ואתלטיות אחרות של הגוש המזרחי, למשל, היא לא מגיעה לרמה הזאת. אבל מצד שני, אני יכול לומר לך שמאוד יכול להיות שהיא רצה עם המעצור יד, עם ההנדברקס, משוך למעלה, משום שלא נעים לה יותר מדי להפגין יכולות כאלה, ומספיק לה רק לנצח, כשבמשחקים האולימפיים בלונדון, היא הייתה במקום השני.
נכון.
אם אתה זוכר את הריצה, היא באה מאחור, נכון, היא הייתה במקום נכון. האחרון, היא לאט לאט סגרה.
סיימה עם שני, וקולין ג'קסון אמר אחר כך, שבשידור בבי-בי-סי, שהוא חושב שהיא זרקה את הניצחון, שהיא הייתה יכולה נכון. לסיים ראשונה, למרות שאחר כך בדקו את זה, ואמרו שהתוצאה של המנצחת, שבעצמה נפלה בסמים, סבינובה.
נכון, סבינובה.
אמרו שגם התוצאה של סבינובה הייתה בסך הכל, סמניה רק פעם אחת בחיים רצה יותר מהר מהתוצאה באותו מקצה, ככה שזה לא בטוח, אבל הטענה הזו קיימת, שסמניה בכוונה מחלישה את עצמה, כי היא לא רוצה שיותר מדי ידברו.
נכון, ואני אומר לך שהעוול הגדול ביותר שלה, במרכאות כמובן, זה שהיא מנצחת. שהיא בעצם אלופה אולימפית מהמשחקים האולימפיים בריו, שהיא סיימה ראשונה, בלונדון היא סיימה שנייה, אבל סבינובה נפסלה, ולכן היא אלופה, היא 3 פעמים אלופת עולם, זה כל הסיפור, כי אם היא הייתה מגיעה במקום הרביעי או החמישי מחוץ למדליות, אתה יודע, זה לא היה עניין.
זה נכון גם לגבי ספורטאים שנפלו בסמים, אם הם סיימו מחוץ למדליות, זה לא מעניין. תגיד, פה אתה מכניס אותנו קצת באמת אליה, כי אנחנו מדברים עליה הרבה מסביב, אבל לא מדברים על איך היא מגיבה לכל הסיטואציה הזאת. היא לא מתראיינת הרבה, ואגב, הסברה היא שאחת הסיבות שוב שהיא לא כל כך אוהבת ששומעים את הקול שלה, כי זה שוב כשלעצמו משהו שהוא קצת לא נעים לה ומשחק לרעתה במרכאות. איך אנחנו יודעים, אם אתה שחי את העולם הזה של האתלטיקה, אתה מפרשן את התחרויות שלה, כמה זה נוגע לה ביום-יום, וכמה זה מכתים מבחינתה את כל ההישגים שלה, את כל הקריירה שלה, כי זה באמת מלווה אותה מההתחלה ועד היום.
תראה, אני חושב שבסביב 2009, שפעם ראשונה העולם נחשף לתופעת קסטר סמניה, וההתרטלות, זאת אומרת, מה שעשתה התקשורת, הלכה והרטלה אותה בציבור, חשפה את העניין של הבדיקות שעשו לה קודם, חשפה את העניין שאולי יש לה איברים, איברי מין גבריים וכדומה, זה היה קשה מאוד. קשה מאוד, פוגע, מעליב, הייתה גם תקופה שהיא הושעתה, חזרה. אני חושב שבשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, היא הרבה יותר יציבה, הרבה יותר נלחמת את המאבק עבור האחרות. תראה, בדרום אפריקה, אתלטית שחורה, נערה שהגיעה מאיזשהו כפר, מצירה על עצמה שהיא לסבית, נשאה לאישה את בת זוגה, זאת אומרת, יש בה המון אומץ ציבורי, היא מקבלת אהדה, ואני חושב שהיום היא הרבה יותר בטוחה בדברים שהיא עושה. אני אספר לך, בריו, הייתי עם ערוץ הספורט, הייתי פרשן באתלטיקה, בערב שהיא ניצחה ב-800 מטר, יצאנו רסקין ואני לאזור של החניון, ראיתי את קסטר סמניה. אמרתי, אני הולך, מבקש ממנה סלפי.
כן.
אתה יודע, אני כזה מסדר את הטלפון, ובא ושואל אותה אם זה בסדר, והיא אמרת לי, כן, כן, בטח, אין שום בעיה. ואני מחזיק ככה את היד, והזווית שלי לא טובה, וזה אומרת לי, תביא לי את הטלפון, אני כבר טובה בזה.
כן.
ויש לנו תמונת סלפי מאז. אני באופן אישי, זאת אומרת, אתה יודע, מהדוגמה הקטנה הזאת, ראיתי קסם של אדם חביב, פתוח, זה לא מייצג על הכל כמובן, אבל זה משהו ככה קטן אישי.
אין ספק שהיא התבגרה והיא למדה גם לחיות עם הטענות האלה. אגב, נגעת בזה, בדרום אפריקה היא נחשבת אגדה כמובן, וזה נכון ממש בימים האלה, בזמן שמתנהל הדיון בקאס, שרת הספורט של המדינה, טוקוזילה קסאסה, עשתה לאחרונה השוואה, שהיא אולי טיפה מוגזמת, בין האפרטייד בדרום אפריקה, שהשחורים סבלו, לבין מה שסובלת כרגע סמניה מיחס מפלה. היא נבחרה להניף את הדגל הדרום אפריקאי בטקס פתיחה של האולימפיאדה, זאת אומרת, לפחות את התמיכה הזאת מצד המדינה שלה יש לה.
ללא ספק, תראה, המדינה עומדת מאחוריה, יש פה עניין ציבורי ענק, זה יצא הרבה מעבר לכותלי מה שנקרא גנטיקה, הורמונים, אנדוקרינולוגיה, זה כבר כבד מאוד, ולכן אני חושב שהדיינים שצריכים לשקול את כל ההיבטים, העסק הזה מורכב, ולכן זה לוקח כנראה כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
שאלה אחרונה מולי שגם נגעת בה, כל נושא הטרנסג'נדרים, אנשים ששינו את מינם, בעבר זאת הייתה קבוצה מאוד 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 קטנה באוכלוסייה, אבל היום זו כבר קבוצה גדולה יותר שצריך לקחת אותה בחשבון, וכמובן גם להתחשב ברגשות שלה. אני מבין שעל פי החוקים, אישה שהופכת לגבר אין שום הגבלה, נכון. אבל במקרה ההפוך זה כבר מתחיל, כמו שדיברנו, כל התוכנית הזו להסתבך.
נכון, זה גם כן עבר אבולוציה כל העניין הזה. כבר במשחקים האולימפיים באתונה ב-2004, התירו הוועד האולימפי לטרנסג'נדרים להשתתף במשחקים האולימפיים. נכון שהבעיה היא בעיקר גברים שהפכו לנשים, משום שעוד פעם דיברנו על העניין של ההורמונים והזיכרון השרירי וכדומה. כשאז באותה תקופה דרשו מהם, קודם כל זה היה צריך להתייצב בפני ועדות, שוועדות האלה מורכבות גם מרופאים וגם מאנשי מדעי החברה, היה צריך להוכיח רמות של טסטוסטרון בדם במהלך השנתיים שקדמו למשחקים האולימפיים שהם בטווח המותר, ודרשו מהם לבצע את הניתוח המלא. זאת אומרת, אותן נשים חדשות היו צריכות לעבור את הניתוח. היום העסק הזה הוא אחר, כבר לא מחייבים בניתוח. ברגע ש... טרנסג'נדר מגיעה ואומרת, אני עברתי מגבר לאישה, אני מחשיבה את עצמי כאישה, עברתי את הטיפולים ההורמונליים, היא מקבלת את האישור, בתנאי שרמות הטסטוסטרון חייבות להיות במעקב שנה לפני המשחקים האולימפיים, ולהראות ערכים שהם ערכים שמקובלים. זה היום החוק.
מדהים, שזה גם, אנחנו חוזרים לחלק גדול מכל מה שדיברנו על סמניה, עם ההבדל באמת שהם עשו את השינוי בניגוד אליה, שבה ואומרת, פשוט נולדתי ככה, מה אתם רוצים מחיי? בסוף בסוף קסטר סמניה היא באמת ספורטאית עדיין, אישה יחסית צעירה בת 28, שרוצה להתחרות ולזכות במדליה אולימפית גם בשנה הבאה בטוקיו, אנחנו נדע בקרוב אם היא תוכל לעשות את זה, ואם היא תוכל לעשות את זה כפי שהטבע נתן לה, היא מצאה את עצמה בעל כורחה בלב שעוריה שמערבבת מוסר, יצרים, כסף ועוד המון המון דברים, והיה מרתק לשמוע על זה. בתוכנית הבאה יעדכן מה הקס הכריע, בתקווה שכבר תהיה הכרעה, אני גם אכתוב על זה בטוויטר שלנו, אז אתם מוזמנים לעקוב ובכלל להגיב לנו ולהגיד מה חשבתם על הפרק, ולשאול בטוויטר שאלות אותי או את מולי שישמח לענות לכם בטוויטר. מולי אפשטיין, המון תודה.
בבקשה, היה תענוג.
היה כיף גדול, ומיד הפינה ההיסטורית עם תומר פדלון.
שלום לכם, שלום לשלום אורז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אצג אותך ברשותך, שלום אורז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפשו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
איזה כיף לראות השנה את אייאקס מפציצה בליגת האלופות.
תמיד כיף לנו בתור יהודים בארץ ישראל לראות את היהודים מהולנד מצליחים.
זה באמת, תשמע, זה באמת סיפור תמיד מדהים, כל החיבור הזה של אייאקס ליהדות ולדגלי ישראל שרואים ביציע, למרות שזה קצת פחות בשנים האחרונות קיים.
קצת פחות, אבל עדיין קיים.
טוב, ההיסטוריה בטח אותה אי אפשר לשנות, והרי אנחנו איתך פה לדבר בדרך כלל על היסטוריה, אבל לא נדבר על העניין של אייאקס והחיבור ליהדות. אגב, מי שרוצה, אני יכול להמליץ פה על פודקאסט אחר, פודקאסט של כאן שנקרא שער, של אורי לוי. והוא ראיין לאחרונה את אסף כהן, שהוא מוכר לכדורגל הולנדי מדהים, פודקאסט שלם על אייאקס, ושם דיברו קצת יותר על העניין הזה, אבל תומר, אתה כאן כדי לדבר איתנו יותר על כדורגל, ובעצם על הפעם האחרונה שאייאקס ממש זרחה.
נכון, שנות
ה-90. באירופה, כשהיא זכתה והוכתרה לאלופת אירופה.
נכון, אז קודם כל זה בעקבות הצלחתה של אייאקס בליגת האלופות, ברגעים שאנחנו מקליטים את זה, בעצם היא עלתה לרבע הגמר, ובעקבות המלצתו של המאזין, אביתר טנא ממושב גאה, החלטנו להקדיש את הפינה הזו באמת לאייאקס של שנות ה-90, בעיקר לזכייה שלהם בליגת האלופות ב-1995. באותו גמר, בו היא ניצחה את מילאן האיטלקית. אז בואו ננסה להבין איך החבורה הצעירה הזו מהולנד התגבשה בשנות ה-90, והצליחה להפיל את האימפריה האיטלקית, אם תרצה. אז קודם כל ככה קווים רחבים אולי לדמותה של אייאקס. אייאקס נחשב המועדון הכי מצליח בהולנד ואחד המוכרים באירופה. בשנות ה-70, כזכור, עלתה קרנו של המועדון בזכות הטוטל פוטבול, אותו הניג רינו שמיכלס מהספסל ויון קרויף על המגרש, גם באייאקס וגם בנבחרת הולנד. כדורגל השוטף, ההתקפי, המלא חיים, זכה לתעודה והערצה רבה באירופה וגם הצליח להביא להישגים, כמו אליפויות הולנד, אליפות אירופה וגמר המונדיאל עם הולנד ב-74, שעד היום רוב ההולנדים לא מבינים איך הם הפסידו אותו למערב גרמניה.
נכון, עם
יוהאן קרויף כמובן. גם אחרי עזיבתו של מיכלס, אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם זכו בה, אייאקס הצליחה לזכות בשתי אליפויות אירופה נוספות, מה שגרם לרבים להכריז על מותו של הסגנון האיטלקי, הקטנצ'ו, וניצחונו של הכדורגל ההולנדי. אבל אחרי השלוש אליפיות הרצופות האלו, התחילה דעיכה מסוימת. אייאקס לא חזרה לימי הגדולים, בשלהי שנות ה-70 היא לא כל כך הצליחה, לא במפעלים האירופיים, וגם בהולנד קצת קמו לה מאתגרים. ורק בעצם מינויו של יוהאן קרויף למאמן אייאקס ב-1985, קצת הצליח להחזיר עטרה ליושנה, עם הזכייה בגביע המחזיקות ב-1987, ועם עונות מרשימות בליגה ההולנדית, שהסתיימו עם ממוצע של כמעט 4 כיבושים למשחק.
וואו.
טוב, השמות הגדולים שהיו שם שנות ה-80 ידועים לכולם, ון בסטן, ברקאמפ, ועוד אחד, אגב, שהיה שם כובש מצטיין, זה אחד בשם ג'ון בוסמן.
ג'ון בוסמן.
כן, אנחנו כבר שמענו על בוסמן איפשהו. אבל בגדול, גם בשנות ה-80, שאנחנו מדברים על גביע המחזיקות, זה עדיין לא זה, כי זה לא המפעל האירופי הבכיר, זה לא המפעל האירופי הגדול ביותר. עדיין אייאקס לא חזרה לימי הגדולים. ואז, בספטמבר 1991, מונה אחד בשם לואי ון חל, המאמן הראשי, אחרי שנים שהוא היה עוזר המאמן.
הוא היה אז צעיר בעצמו.
היה צעיר בעצמו, בן 41, האיש והמחברת, התקשורת ההולנדית לא כל כך אהבה את המהלך הזה, גם לא הקהל, קראו לו שחצן, ופתחו קמפיין לחזרתו של יוהאן קרויף למועדון. לא כל כך אהבו את ון חל. הוא קיבל לידיו קבוצה עם לא מעט כישרונות הולנדים צעירים, כמו פרנק דה בור, וים יונק ואהרון וינטר. ושחקנים ותיקים יותר, כמו דניס ברקאמפ והקפטן האגדי דני בלינט. פילוסופת המשחק שלו הייתה דומה לטוטל פוטבול של מיכלס, ובן חל התחיל לקצור הישגים מהר מאוד. כבר בעונתו הראשונה הגיע עם אייאקס לגמר גביע וופה נגד טורינו. במשחק הראשון באיטליה אייאקס חילצה טקו 2, ובאמסטרדם טקו ללא שערים הביא להולנדים את הזכייה בגביע וופה, על העונה הראשונה שלו. עונה לאחר מכן הגיע לאייאקס חלוץ פיני בשם יארי ליטמנן. ון חל לא כל כך התלהב ממנו בהתחלה, והפיני כמעט ולא קיבל דקות משחק. אולם היה זה הפיזיותרפיסט של הקבוצה שאמר לוון חל שהוא חייב לתת לליטמנן, החלוץ הצעיר מפינלנד, יותר דקות משחק כמחליף של ברקאמפ. המזל של להתמנן היה שברקאמפ היה גם קצת פצוע באותה עונה, ובנחל שהיה איש קשה, כבר אז הוא כמובן נודע בתור איש נורא נורא קשה, לקח זמן לשכנע אותו, והוא הבין שהוא צריך לתת לליטמן לנשחק, כי ברקאמפ עתיד לעזוב לאינטר שבאיטליה. ובאותו רגע, ליטמן קיבל יותר דקות משחק, ובעצם קצר את הפירות מהר מאוד. מה הוא עשה בעונה הראשונה המלאה שלו במועדון? את עונה 93-94 סיים כמלך השערים של הליגה ההולנדית עם 26 שערים, זכה בתואר שחקן העונה בהולנד, והוביל את אייאקס לאליפות ראשונה מזה 4 שנים, בדרך ל3 אליפויות הולנד רצופות.
אני זוכר בליטמן, מעבר למספרים באמת,
את השיער.
השיער שלו היה מפורסם מאוד, והוא היה, אבל עזוב, מבחינת כדורגל, היה לו איזה מין חוכמת משחק, היה לו ראיית משחק, אתה קורא לו חלוץ, אבל אני זוכר אותו גם כסוג של מספר 10 כזה, שהרבה פעמים גם היה שחקנים לפניו.
נכון, משחק.
זהו, והוא היה לו יכולת מסירה מדהימה, וסיומת, והפנדלים שלו היו מושלמים, זה היה בועט פנדלים שתמיד היה זורק את השוער לפינה הנגדית, הוא היה פשוט שחקן כמעט מושלם.
אתה צודק, אינטליגנציית המשחק של ליטמן היא דבר נורא נורא מוכר, כי ונחל ככה אהב את השחקנים שלו, אינטליגנטים מאוד, מוכשרים מאוד, ורסטילים שיכולים לשחק גם כמה תפקידים שונים. המערכים של ונחל גם נודו באותה תקופה, הוא שחק עם מערכים שהרבה אומרים, הקדימו את זמנם.
נכון.
ולכן ליטמן שיחק טוב, כי הוא ידע לשחק בעצם גם קצת מאחורי החלוץ וגם כחלוץ קדמי.
ויחד עם זאת, אני לא יודע אם אני מסכים עם זה, אבל ליטמן הוא מסוג השחקנים שיגידו עליהם היום שאולי היום הם לא היו מצליחים. כי תקן אותי אם אני טועה, הוא לא היה מהיר במיוחד.
נכון. אתה יודע מה זה, נקודה מעניינת.
הוא לא היה חזק במיוחד, הוא מסוג השחקנים שהאלה שהיום מקדשים את הכוח והמהירות של הפרמייר ליג, יגידו לך, היום הוא לא היה מגיע לכאלה רמות.
נכון מאוד, נקודה מעניינת שחבל שאי אפשר לבדוק.
נכון.
אז תראה מה קרה, אז בעצם להתמנן עם 26 שערים שלו, אותו השחקן העונה בהולנד, הצליח להביא את האליפות לאייאקס. ובאותה תקופה היית צריך להיות אלוף במדינה שלך כדי לשחק במועדון האקסקלוסיבי באירופה, ליגת האלופות. אז בעצם זה החזיר את האקס לליגת האלופות. אז בעונת 94-95 היא חזרה לליגת האלופות, אגב היא נוצרה רק ב-92, ליגת האלופות במתכונתה הנוכחית, אבל באותה תקופה אנחנו רצוי שנזכיר שמדובר על מועדון אקסקלוסיבי שרק אלופות אירופה יכולות לשחק.
כן. ליגת האלופות הייתה אז כשמה קני, המקום שבו משחקות האלופות, לא כמו היום שיש 4 מספרד, 4 מאנגליה.
בדרך כלל מי שזוכה היא לא אלופה במדינה שלה.
נכון.
אז עונה 94-95, אנחנו מדברים על רק 16 קבוצות בליגת האלופות, רק 16 אלופות מאירופה, והאייאקס הגיע עם סגל רחב. סגל הקבוצה שילב הולנדים ותיקים כמו פרנק רייקארד שחזר לעת פרישה ממילאן, ודני בלינד הקפטן. וזרים כמו ליטמנן, קנו ופינידי ג'ורג', וכמובן הרבה מאוד צעירים מבטיחים, שרובם גדלו במחלקת הנוער המפוארת של המועדון. מרק אוברמארס, מי שהפך להיות אחד הווינגרים המפורסמים של שנות ה-90, הגיע מווילם טווי, ויש עוד שחקנים שהגיעו מרחבי הולנד. אבל הכל מתגמד לעומת דור הזהב של מחלקת הנוער של המועדון. ונדר סאר, אדגר דוויץ, קלרן סיידוף, האחים דבור, כולם צמחו באייאקס ועלו לבוגרים. ובתחילת עונה 94-95, עלה לבוגרים שחקן נוסף מהנוער, חלוץ בן 18 בשם פטריק קלייברט. עם סגל רחב זה האייאקס חזרה למפעל הבכיר באירופה, ונקלעה לבית אחד עם קזינו זלצבורג, אייקי אתונה, וגם אלופת אירופה מילאן, זו שהביסה עונה קודם לכן את ברצלונה הגדולה 4-0 בגמר הבלתי נשכח. וזו שזכתה באליפות שלישית ברציפות בליגה הטובה ביותר באותם שנים, הליגה האיטלקית. כשבהרכב הקבוצה, כוכבים, אגדות כדורגל כמו דנדוני, אלברטיני, מלדיני, דסאי, סביצ'וויץ', בובן וברזי. אז אייאקס סיימה את שלב הבתים המאתגר הזה עם מילאן במקום הראשון, והפתיע את כולם כאשר ניצחה את אותה מילאן פעמיים באותה תוצאה, 2-0. אחרי המשחק הראשון בסנסירו, בו אייאקס ניצחה 2-0, קרה דבר שאולי היום מתאפס קצת משונה. השחקנים ההולנדים כל כך התלהבו משחקני מילאן, מאגדות הכדורגל האלו שניצחו גמר קודם לכן את ברצלונה 4-0, שנכנסו לתוך חדר ההלבשה של מילאן. פרנק רייקארד היה שחקן במילאן, אז הוא אפשר להם לשחק ולהכיר את השחקנים, הם כל כך התלהבו לפגוש את האלילים שלהם. אגב, דווקא את קזינו זלצבורג, אייאקס לא הצליחה לנצח בכלל. המשחקים ביניהם הסתיימו בטקו, אבל אייאקס סיימה במקום הראשון, וברבע גמר פגשה את היידוק ספליט. במשחק הראשון נחילצה טקו 0 מקרואטיה, ובגומלין בבית ניצחה בקלות 3-0 מצמד של פרנק דבור ועוד אחד של קנו. בחצי הגמר היא פגשה את ביין מינכן, במידה מסוימת, חזרתה של היריבות הגדולה משנות ה-70 בין שני המועדונים הגדולים, כל אחד מהם שולט בארצו ביד רמה. גם פה אייקס חילצה תיקו אפס בחוץ, והגיעה הביתה להצגה גדולה שהובילה את הקבוצה לגמר. 5-2 על ביירן מינכן בגומלין. המשחק הזה הציג באופן הטוב ביותר את היכולות ההתקפיות האדירות שכל אירופה דיברה עליהן באותה תקופה. התקפות חוזרות ונשנות מכל צד אפשרי הסתיימו בצמד של התמנן, אחד של רונלד דבור, אחד של פיניני ג'ורג', ולכינוח מרק אוברמארס בדקה 88 חתם את תוצאת המשחק. אל הגמר הגיע אייקס ב-24 במאי 1995 מול מילאן, שהפסידה לה כבר פעמיים, אבל הייתה הרבה יותר מנוסה בגמרים. זה היה גמר אירופי שלישי ברציפות למילאן. רבים סברו כי האיטלקים ילמדו מהטעויות, ופה אייקס לא תכבוש בקלות כמו בשלב הבתים. אגב, מי מתייצב מולם? אייקס, שעם כל הכבוד ועם כל זה שהם הליבו את כולם, אין להם הרבה ניסיון בגמרים.
קבוצה הגיל שלהם בהרכב נמוך מאוד.
בדיוק, סגל הקבוצה שהגיע לאותו משחק, אנחנו מדברים על גיל ממוצע 23, כן. מול הניסיון האדיר של מילאן.
ובקטע הזה אגב מדהים כמה שאייקס מזכירה את אייקס של היום, של 2019.
נכון מאוד.
שהיא באה לריאל מדריד, סליחה שאני קוטע, אבל באה עכשיו לפני שבועיים לסנטיאגו ברנבאו במדריד.
מול קבוצה מנוסה מאוד.
מול אלופת אירופה שהייתה ב3 גמרים ברצף.
בדיוק כמו מילאן.
ובגיל וילדים, כמו חלקם ילדים, פרנקי דה יונג והקים זייך וכו', פשוט מביסים את ריאל מדריד במגרש שלה במדריד.
אז בואו נראה אם הם הצליחו להביס את מילאן, מה קורה בגמר. במשחק עצמו היו מעט מאוד מצבים למסגרת שממש סיכנו את השאר. מילאן במידה מסוימת למדו מהטעויות שהם עשו בשלב הבתים נגד אייקס. היו לא מעט ביתות מחוץ למסגרת, אבל בגדול אפשר לומר שוונדר סאר מאייקס וסבסטיאנו רוסי ממילאן, שני השוערים, לא נאלצו לחלץ הרבה מצבים קשים. יארי ליטמנן, עליו כבר דיברנו רבות, היה נהדר גם בעונה הזאת, וגם מול מילאן הוא היה נהדר. הוא כבש בניצחון 2-0 בסנסירו, הוא כבש בניצחון 2-0 באמסטרדם, אבל במשחק הזה הוא היה, אפשר לומר, אנמי למדי. ולכן בדקה ה-70, ונחל החליט להחליף את החלוץ הזה בקלייברט, בחלוץ הצעיר בן 18.
שלא היה אז כל כך מוכר, אמרת מקודם רשימה של שחקנים מוכרים, ג'סטין קלייברט לא היה אחד מהם.
פטריק קלייברט עדיין לא היה, עדיין לא היה כל כך מוכר. אבא של ג'סטין עדיין לא היה כל כך מוכר באותה תקופה, זו העונה שהוא התחיל ככה לפרוח לאט לאט ולכבוש גם בליגה ההולנדית. ובנחל האמין שאולי במשחק כזה, בו הקבוצה הסופר התקפית, הנהדרת הזו, לא מצליחה למצוא את הרשת, אולי הגאולה תבוא מהחלוץ הצעיר פטריק קלייברט. ובנחל צדק. בדקה ה-85, פרנק רייקרד הוותיק קיבל את הכדור מחוץ לרחבת ה-16, מסר לקלייברט פס קצר שחשב, היה בטוח שיחזור אליו בדאבל פס, אך ההולנדי הצעיר היה בנוי לתלפיות וידע להתמודד עם הסיטואציה לבד. כשבובן מאחוריו כמעט נתלה עליו, וברזי מלפניו מנסה לבלום את הביתה, קלייברט בעת, מה שנקרא אצלנו, דרדלה, והחזיר את הגביע לאייקס אחרי יותר מ-20 שנה, כי אותו דרדלה הצליח להכניע את רוסי, להעלות את אייקס ליתרון 1-0, וגם לנצח את המשחק.
יש לי זיכרון עוד הזיכרון שהכי עולה לי בראש, זה שרגע אחרי שהכדור נכנס, החגיגה של קלייברט, נדמה לי שהוא ניסה להוריד את החולצה, והיד שלו נתקעה בפנים, והוא המשיך לרוץ ככה, כשהיד שלו תקועה בתוך החולצה ולא משוחררת.
לא הצליח, לא שחרר לו שם. אבל קלייברט באמת הצליח להביא את הגביע חזרה לאמסטרדם, ואת עונה 94-95 אייקס זוכה גם בליגת האלופות וגם בליגה, כאשר בליגה היא כבשה 106 שערי זכות, ממוצע של 3.12 למשחק, כאשר קלייברט הצעיר, הגיבור מווינה, מאצטדיון איירן סטאפל בו נערך הגמר, היה בראש עם 18 שערים, היא סיימה את העונה גם בליגת האלופות וגם בליגה ללא הפסדים בכלל, שזה דבר נדיר. הקבוצה הזו המשיכה לגמר אלופות שני, עונה לאחר מכן, אבל לא הצליחה לייצר שושלת כמו בשנות ה-70. היא הפסידה בגמר ליובנטוס בפנדלים.
אגב, זה היה 3 שנים ברצף בליגת אלופות, שהאלופה הגיעה גם שנה לאחר הזכייה שלה לגמר, והפסידה בגמר. זה קרה למילאן, כאמור, שבאה כאלופה והפסידה לאייקס. זה קרה לאייקס, שבאה כאלופה שנה לאחר מכן והפסידה ליובנטוס.
ואז ליובנטוס, וזה קרה ליובנטוס
בעצמה, ששנה לאחר מכן הפסידה לברוסיה.
במינכן נגד דורטמונד, סליחה. כן, ואז התחילה הסריה הזו שלא מצליחים פעמיים ברצף לזכות בליגת האלופות, עד ששברה אותה ריאל מדריד.
כן, לפני שנתיים שלוש.
שברה אותה בענק, כמובן, עם אליפות שלישית ברציפות, שאייקס מנע ממנה את הרביעית. אי אפשר לומר שזה היה גמר מלהיב או יוצא דופן ומלא מצבים, אבל זה היה באמת גמר בלתי נשכח. קבוצה שהתבססה על מחלקת הנוער המצוינת שלה ועל שחקנים הולנדים, לא איזה ליגה מפוארת באירופה, בעידן שהלך והשתנה לנגד עינינו והפך מסחרי יותר. אולי הראייה הטובה ביותר לכך הינה שזה הגמר הראשון בהיסטוריה, בו שתי הקבוצות הציגו לראווה על גבי החולצות שלהן את הספונסרים. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה. מילאן עם אופל ואייקס עם הבנק ההולנדי, ABN אמרו בנק. זה גם מה שבמידה מסוימת גמר את השושלת מהר יותר ממה שרבים ציפו, בניגוד לשנות ה-70 למשל. מהר מאוד השחקנים הצעירים של מועדון מצאו את עצמם באנגליה, איטליה וספרד. וגם המאמן של אותו מועדון שניסה לפתח שושלת, מצא את עצמו מהר מאוד במועדון גדול באירופה, בברצלונה.
זה במידה רבה טרגדיה של אייקס, מאותם ימים ששם זה התחיל בעצם הכסף הגדול, ובטח ובטח ביתר סט היום, שהם לא יכולים להרשות לעצמם להחזיק את השחקנים הבולטים אצלם בקבוצה. הרי ידוע שכל שחקן שהוא כישרוני, שהוא טוב, ישר ילך לכסף הגדול שנמצא בספרד, באנגליה וכו'. אנחנו רואים את זה גם עם הקבוצה הנוכחית שכבר מתפרקת. זאת אומרת, שחקנים שעוד לא סיימו את העונה הגדולה הראשונה שלהם באייקס בקנה מידה אירופי, וכבר מתפזרים. אמר מרק אוברמרס בעצמו היום, שהוא בכיר כמובן בהנהלה של אייקס, שמעתי אותו אומר בפודקאסט ב-BBC, סך המשכורות של אייקס היום שווה למשכורת שגרף בייל מקבל מריאל מדריד.
זה העידן שאנחנו נמצאים בו.
ועדיין זה, אתה יודע, שזה לא מונע בהכרח ב-100% סנסציות, אבל זה עושה את העבודה פי כמה וכמה יותר קשה.
נכון, אבל תראה, באמת אני חושב שבגלל מה שקרה, ובגלל שזה, כמו שאתה מתאר היום, זה מה שקורה באמת באייקס, שלוקחים להם את כל השחקנים, איכשהו הקבוצה הזו של 95, עדיין ככה הרומנטיקנים שבינינו כל כך אוהבים אותה ונקשרים אליה, בגלל שזה דבר שכבר כמעט ולא קיים היום בעידן המסחרי, שכבר קונים את השחקנים בגילאים אפילו 16 ו-17 ו-18. אין כמעט דברים כאלה, ולכן אנחנו עושים, מקדישים פינה היסטורית על אותה אייקס גדולה של שנות ה-90, שיש כאלה שאולי יגידו שזה שושלת, כי הם זכו בשלוש אליפויות רצופות בהולנד, ויש כאלה שיגידו שזה שושלת שנקטעה בטרם עת.
אני חושב שיותר מאשר שושלת באייקס, זה זכורה כקבוצת פלא, אבל לא רק בזכות מה שהם עשו באייקס, אלא בזכות באמת הקריירות שהשחקנים האלה יצאו אחר כך. דיברת על השמות
אחד אחרי השני.
קלארנס סיידוף, שזכה באליפויות אירופה בעוד שתי קבוצות שונות מלבד אייקס. נכון. זכה באליפויות אירופה עם ריאל מדריד ועם מילאן.
וגם מילאן, נכון.
אדווין ואנדר סאר, שהמשיך לקריירה מפוארת כשוער, וזכה באליפויות אירופה עם מנצ'סטר יונייטד.
אדגר דוויץ ביובנטוס, פטריק קלייברט, גם היה
מרק אוברמרס, שהשחקן
אדיר. שרץ מאמסטרדם עד אייבורי.
אני חושב שאולי היחיד פה ברשימה הזאת, שבאמת הפריים שלו, אולי השניים היחידים שהפריים שלהם היה באייקס, זה באמת לידמנן.
נכון.
שלעד נזכור נכון. אותו בזכות התקופה באייקס.
והוא גם חזר מאוחר יותר לאייקס, לקדנציה
נכון,
נוספת.
הוא היה פחות צעיר גם מהיתר, וכמובן הבלם דני בלינד, אבל הוא באמת היה כבר די
הוא
מבוגר.
הוא כבר היה די מבוגר.
מלבד השניים האלה, אני חושב שכל היתר זכורים בעיקר בזכות
הקריירות מחוץ לאמסטרדם.
נכון, למרות שבטח כשמדברים על קלייברט, הרגע השיא יישאר אותו הרגע שלו כבן 18, כשהוא הביא את הגביע לאמסטרדם, האחרון עד כה.
נכון מאוד. אגב, זה מעניין מה שאתה אומר שכל אחד מהם זכור על הקריירה מחוץ לאמסטרדם, כי זה פחות או יותר גם מה שוונחל רצה. פילוסופית המשחק שלו התבססה על כך שהשחקנים יהיו נטולי אגו, קבוצה נטולת כוכבים, אחד, שניים, שלושה כוכבים, הוא לא רצה את זה. הוא רצה שכל אחד יהיה כוכב בתפקיד שלו, שידעו לחלוק ושאף אחד לא יהיה זכור כשחקן שבלעדיו המועדון לא עובד.
תגיד, מה נראה לך הסיכוי? זה ממש לונג שוט, אבל כשהם ניצחו באמת את ריאל מדריד בצורה כל כך מדהימה, זו הייתה אולי ההופעה הכי מרשימה שראיתי השנה מקבוצה בליגת האלופות.
גם שאני ראיתי.
מה לדעתך הסיכוי שהיא משחזרת את זה השנה?
אני לא רואה את זה קורה. האמת שאני לא רואה את זה קורה.
כל כך, כל כך.
דיברתי על רומנטיקה והכל, אני לא רואה את זה קורה.
תומר פדלון, תודה רבה כרגיל.
תודה רבה, בן.
תודה רבה גם לאיתמר סוויסה, המפיק והתחקירן של הפרק הזה. תודה לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, לדני תימור, המנהל העסקי. אני בן מיטלמן, מזכיר לכם שאתם מוזמנים לכתוב לי למייל benm@ch2news.tv, benm במילה אחת, שטרודל ch2news.tv. נשתמע בפרק הבא של עושים ספורטקאסט.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.